ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
זאת אומרת, ועשית ציץ זהב טהור ותחת עליו נכתב פיתוחי חותם קודש להשם. זה לא שהציץ הוא קודש להשם, מה שגם נכון, אבל זה כנראה, הכוונה שזה שלט על מצח הכהן הגדול, שהכהן הגדול הוא קודש להשם. בסוף הפרשה הרי כתוב, וכיפר אהרון על קרנותיו אחת בשנה, מדם חטאת הכיפורים אחת בשנה יכפר עליו דורותיכם, קודש קודשים הוא להשם. ושם הנציב מפרש שזה לא הולך על המזבח, שהמזבח הוא קודש קודשים להשם, כמו שלומדים בפשטות, אלא שזה הולך על הכהן הגדול, שהכהן הגדול הוא קודש קודשים להשם. והמשכילים להגו לו ואמרו, איפה מצאנו שהכהן הגדול, שהארון הוא קודש קודשים? אז הוא הראה להם שיש פסוק מפורש בדברי הימים, ויבדל אהרון להקדישו קודש קודשים הוא ונב. הכהן הגדול הוא קודש קודשים להשם. מה זה קודש? משהו מיוחד לכבוד השם. הוא לא עושה בשביל עצמו, הוא עושה בשביל כבוד שמיים. רש"י הרי מביא אלביאז, כאשר דיבר השם את משה, כאשר ציווה השם את משה בנוגע לעבודת יום הכיפורים, שאהרון לא לבש את הבגדים לכבודו אלא רק לכבוד הקדוש ברוך הוא. הוא לא לוקח לעצמו כלום, הוא עושה רק לכבוד הקדוש ברוך הוא. וכשהוא אוכל קודשים, אז גם כן האכילה שלו היא אכילת קודש. כשהכהן אוכל, כהנים אוכלים ובעלים מתכפרים בקודשים, שהאכילה שלו היא כמו שחלק המזבח אוכל ומחפר על הבעלים, אז חלק הכהן אוכל ומחפר על הבעלים. כי הכהן אמור להיות קודש להשם, ובפרט הכהן הגדול. כמובן, כמה שאפשר, רצוי שהכהן יכוון את הכוונות האלה לשם, שהכל לשם שמיים, יעשה הכל לשם שמיים. וכל פעם הכהן הוא קודש להשם, והכהן הגדול במיוחד. אבל זה לא רק הכהן הוא קודש להשם, באמת כל עם ישראל הוא קודש להשם, קודש ישראל להשם, לא בדרגה של הכהנים, אבל בכל זאת קודש ישראל להשם, ממלכת כהנים וגוי קדוש כתוב עלינו. כל אחד צריך לראות את עצמו כממון גבוה, הוא ממון השם, הוא עבד השם. הרמב"ם מביא את הדין שאם אדם מודה שהוא עבר עבירה חס ושלום שחייב עליה מיתת בית דין, לא הורגים אותו על פי הודעת עצמו, רק על פי שניים עדים, אבל לא אם הוא בעצמו מודה שהוא חייב מיתה. אז הרדב"ז אומר שזה מפני שהוא מודה בדבר שאינו שלו. כתוב, הן כל הנפשות לי הנה. אז אני מודה על דבר שלא שייך לי, שצריך להרוג אותי, אבל אני לא שייך לי, ולכן לא שייך הודעת בעל דין בדיני נפשות. המשך חוכמה באמת מביא שגוי כן נהרג בהודעת עצמו. יהודי לא נהרג אם הוא מודה שעבר עבירה שחייב עליה מיתה, אבל גוי כן. אז לכאורה גם זה מובן, שגוי הוא לא באותה מידה ממון גבוה כמו שיהודי, הכל שייך להשם, כל העולם שייך להשם, אבל השם אמר והייתם לי סגולה מכל העמים, שאנחנו יותר מיוחדים להשם משאר האומות. אז גוי שמודה שהרג את הנפש, אז הוא כן נהרג. יהודי שמודה שהרג את הנפש, הוא לא נהרג. כי בני ישראל עבדים, רמיתם זה אסור לישראל למכור את עצמו לעבד עברי, מפני שכתוב כי לי בני ישראל עבדים, לא עבדים לעבדים. כל ישראל צריך לראות את עצמו כממון גבוה, הוא שייך לקדוש ברוך הוא. חשבתי אם כן, אז היה צריך להיות שגם אם מודה על ממון גם כן לא תהיה להודעה, כי הרי מה שקנה עבד קנה רבו, אז גם כאן הוא מודה על ממון שלו שלו, כי מה שקנה עבד קנה רבו, אז אם אנחנו עבדים אז גם הממון שייך לקדוש ברוך הוא. אבל אפשר על זה לתרץ מה שהגמרא אומרת, כל איך דעית בגזר דרחמנה איתה, כל מקום שהממון נמצא הוא ברשות השם, והשם אין הבדל אם הממון בכיס שלי או בכיס שלו, אני לא, בזה אני לא פוגע בבעלות הקדוש ברוך הוא, בזה שאני מודה שהממון לא שלי אלא שלו. קופים זה היסוד שאנחנו עבדי השם, אין לנו מקום לעצמאות, אנחנו עבדי השם, זאת העצמאות האמיתית. כשישראל טענו מודעה רבה להורייתה שקיבלו את התורה רק בכפייה, ואם כן הם לא עבדי השם, הם לא שייכים לקדוש ברוך הוא, אז נמכרו להמן, אז חלה המחירה של אחשוורוש להמן. אחר כך כשהם חזרו בהם, עשו תשובה, שק ואיפה וצמו והכל, אז בטלה המחירה של אחשוורוש להמן, כי שוב חזרנו והקנינו את עצמנו לקדוש ברוך הוא. אז לא אחשוורוש ולא מישהו אחר יכול למכור אותנו להמן. אנחנו גם ממשילים את כנסת ישראל כמקודשת לקדוש ברוך הוא, כאילו כביכול אשתו של הקדוש ברוך הוא. כשאדם מקדש אישה, למדנו בגמרא שמה זה הרי את מקודשת, תאסר לה כולי אלמה כהקדש, שאומר שהיא כמו הקדש. אז כל שככנסת ישראל היא הקדש ממש, כשהיא מקודשת לקדוש ברוך הוא, פרשו שהיא הקדש ממש, קודש ישראל להשם. בתוך הקודש של עם ישראל יש קודשי קודשים, שזה הכהנים, הכהן הגדול, כמו שגם ארץ ישראל, ארץ ישראל כולה ארץ הקודש, בתוכה יש ירושלים שהיא עיר הקודש, ובתוך ירושלים יש מקדש, ובתוך המקדש יש קודש קודשים, וכל אחד יותר קדוש מחברו, אבל כולם קודש להשם. אז כך בתוך עם ישראל שכולו קודש להשם, יש כהנים ויש כהן גדול, אבל כולם קודש להשם. אבל יש מי שהקדושה שלו עוד יותר גדולה מקדושת כהן גדול, זה תלמיד חכם. הדין הוא שאפילו ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ, כי התלמיד חכם הוא עצמיות של התורה. התורה היא הקדושה העליונה בעולם, אין קדושה עליונה בעולם יותר מקדושת התורה. כל הקדושה של המקדש נובעת מזה שהוא מקום ללוחות, מקום לתורה, מזה כל קדושת המקדש. מקום לסנהדרין שמהם תצא תורה לכל עם ישראל. אז כל המעלה של המקדש זה מקום לתורה. תלמיד חכם הוא מקום לתורה, הוא מהווה, הוא גופו נחשב לתורה, לכן הוא יותר גדול מכהן גדול. התורה היא ניצוץ של מחשבת הקדוש ברוך הוא, אין לנו תפיסה במחשבת הקדוש ברוך הוא, אז הוא ברחמה הוריד לנו ניצוץ שתהיה לנו איזושהי השגה במחשבת השם. וזה כביכול חלק מעצמיות השם. התלמיד חכם נהיה חלק מעצמיות התורה, לכן הקדושה שלו הייתה גדולה מקדושת כהן גדול. הרמב"ם מביא את החז"ל שכל הנביאים והכתובים עתידים להיבטל. למה? כי הם כולם חלק מהתורה, כל מה שיש לנביאים ולכתובים לחדש זה בעצם כלול בתורה. אז למה אנחנו צריכים את הנביאים והכתובים? כי זה כל כך סתום בתורה, שבלי הנביאים והכתובים לא היינו רואים את זה בתוך התורה. אבל האמת היא שהכל כלול בתורה, לקה מידה זה לא מזד באורייתא, הכל כלול בתורה. אז לכן בימות המשיח, כשיהיה לנו השגות יותר גדולות, לא נצטרך את הנביאים והכתובים, כי נוכל להבין הכל מתוך התורה. אבל מגילת אסתר לא תיבטל, כמו שכל המועדים בטלים וימי הפורים אינם בטלים, וכך גם כל הנביאים והכתובים בטלים, ומגילת אסתר לא מתבטלת, גם לא בימות המשיח. אולי שמרדכי ואסתר זכו להגיע לדרגת אמת כאין האמת של התורה. הרי הגמרא אומרת על הפסוק דברי שלום ואמת, שהמגילה היא כאמיתה של תורה, כמו האמת של התורה. מרדכי ואסתר הם זכו לכתוב ספר שמעין האמת של התורה, לכן הוא לא מתפתל, גם לא בימות המשיח. אולי מפני שבימי מרדכי ואסתר זאת קבלת התורה מחדש. הדור קיבלו בימי אחשוורוש מה שלא רצו לקבל, מה שטענו מודעה רבה לאורייתא, אז בימי מרדכי ואסתר התבטלה האמירה הזאת, חזרו בתשובה, והדור קיבלו בימי אחשוורוש, אז ממילא זה עצם התורה, זה לא מתבטל. יש לנו גמרא שהכל מודים בעצרת ובאין ענה מלחם, שלמרות שיש מחלוקת אפלזר רבי יהושע עם יום טוב צריך חציו להשם וחציו לכם, כמו שרבי יהושע אומר, או שיש ברירה, או כולו להשם או כולו לכם, כמו שרבי לזר אומר, אבל הכל מודים גם רבי לזר שבעצרת בין ענה מלחם. מה הייתה מהיום שניתנה בו תורה הוא, ששם צריך להראות שגם הגוף שלנו שמח בתורה, ששמחת התורה מחייבת לכם. אז הגמרא גם אומרת שהכל מודים בפורים זה בין ענה מלחם, שבפורים לא יוצאים אם לומדים כל היום, בין ענה מלחם בפורים גם לפי רב לזר. אז אפשר להסביר למה, מפני שגם זה יום של קבלת התורה, כמו שעצרת זה יום שניתנה בו תורה, גם פורים זה יום שניתנה בו תורה, כי התור קיבלו בימי אחשוורוש. בעצם גם יום כיפור היה צריך להיות כך, בו קיבלו את הלוחות השניות, ובאמת בערב יום כיפור גם כן הכל מודים שצריך גם לאכול. אבל יום כיפור, מפני שזו קבלת תורה שאחרי החטא, בניגוד לשבועות שזו קבלת תורה שלפני החטא, יום הכיפורים הוא קבלת תורה שאחרי החטא, ולכן צריך לקבל אז את התורה דווקא מתוך תענית ותשובה וסיגופים. אבל פורים, אחרי שהדור קיבלו, אז שוב אנחנו מקבלים את התורה כמו בעצרת, מתוך אכילה ושתייה, לא מתוך תענית וסיגופים. יש לפני פורים תענית אסתר, אולי כדי לחפר על שנהנו מסעודתו של אותו רשע בשושן הבירה, אבל בפורים עצמו הכל מודים בין ענה מלחם, ימי משתה ושמחה. אמנם בסידור רב אברהם גאון כתוב חומרה ששום ליטפק לא מקיים אותה, אמר בפורים תחנון. גם הוא אומר שזה לא יום שמחה, לא אומרים בו, זה היום עשה השם נגילה ונשמחה בו, אלא זה יום שצריך להתפלל שמי שענה לאבותינו בשושן הבירה יענה גם לנו. אז מתאים דווקא למה תחנון בפורים. אנחנו לא נוהגים כך, אבל כך כתוב רב עמרם גאון. אז מה הפשט שלא כתוב שם זה יום עשה השם נגילה ונשמחה בו, אבל כתוב ימי משתה ושמחה. הוא לא ידע את הפסוק ימי משתה ושמחה, אבל הפשט הוא שבמועדים השמחה היא בעצם היום, צריך לשמוח בעיצומו של יום. בפורים השמחה היא צריך איזה יום שצריך לעשות פה דברים של שמחה, לאכול ולשתות ולשמוח, אבל היום כשלעצמו אינו יום שמחה. כך הסביר הרב זכרונו לברכה, שבמועדים אסור להתחתן, ושמחת בחגיך ולא באשתך, ואילו בפורים מותר להתחתן, כי אין דין לשמוח בעיצומו של יום, יש דין לשמוח בכל מה שמשמח אותי. אז אם משמח אותי להתחתן עם אישה, אז אני שמח להתחתן עם אישה, לכן בפורים מותר להתחתן. גם כדאי שלא יתחתן בשעה שהוא לא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי, אלא בשעה שהוא שפוי בדעתו. ולכן מקפידים שחתן לא ישתה, חתן וכלה לא ישתו משקאות משקרים, אפילו ביום שלא צמים, בכל זאת לא ישתו משקאות משקרים לפני החופה, שיהיה צלול בדעתו. אבל אין איסור להתחתן בפורים. אולי לומר טעם, הרי הרמב"ם פוסק ועוד פעם פוסקים שקדושה הראשונה של ארץ ישראל בטלה וקדושה השנייה של ארץ ישראל לא בטלה. אז אולי מותר לומר טעם, חשבתי פעם טעם אחר, אבל אולי מותר גם את הטעם הזה לומר, שהיות ארץ ישראל קיבלנו בשביל לשמור את התורה, אז מלא כשטענו הודעה רבה לא ראיתה, אז איבדו את הזכות על ארץ ישראל, אז בטלה הקדושה של ארץ ישראל. אבל עכשיו בפורים שקיבלו את התורה מרצון, אז קיבלו חזרה את ארץ ישראל, והפעם זה קדושה עולמית, לפני שהתורה אצלנו עולמית. אנחנו לא כופרים בתורה, אנחנו רוצים את התורה, לא טוענים מודע רבה לא ראיתה, אנחנו רוצים בתורה, ממילא גם קדושת ארץ ישראל נצחית, מפני שקדושת קבלת התורה של פורים היא נצחית, בניגוד לקבלת התורה הראשונה שעליה ערערו, אבל קבלת התורה של מרדכי ואסתר היא נצחית, אז ממילא גם קדושת ארץ ישראל של דור מרדכי ואסתר היא נצחית, כי ארץ ישראל היא הרי הפרס שאנחנו מקבלים עבור קיום התורה, או המקום לקיום התורה, היחידים של קיום התורה, כמו שרש"י אומר בקיצור והרמב"ן בעריכות, שהמקום האמיתי לקיום תורה זה רק ארץ ישראל ולא חוץ לארץ. ומצד שני ארץ ישראל היא גם הערבון. אם אנחנו מקיימים את התורה אנחנו זוכים לארץ ישראל, אם אנחנו לא מקיימים חס ושלום את התורה אנחנו לא זוכים לארץ ישראל. השם חדילה לוקח מאיתנו את ארץ ישראל. אז מלך שקיבלנו את התורה קבלה עולמית מרצון, אז גם התקדשה ארץ ישראל קדושה שנייה, קדושה עולמית, בניגוד לקדושה הראשונה שבטלה בחורבן ראשון. זה טעם אחר שאמרתי, למה הקדושה השנייה שנדחית קשור גם בפורים. כתוב על מרדכי, איש יהודי היה בשושן הבירה וכולו איש ימיני. הגמרא שואלת את הסתירה, יהודי זה משמע שהוא משבט יהודה, ימיני משמע שהוא משבט בנימין. אז אומרת הגמרא כמה תירוצים, אבל משמע שלמרות שבאמת מרדכי הוא משבט בנימין, בן אחרי בן מבנימין בן יעקב, אבל יש לו איזו התייחסות גם לשבט יהודה, שבגלל בגלל דוד הוא נולד, שדוד לא הרג את שמעי בן גרה, או עוד פרוש בגמר, אז יש לו איזושהי התייחסות גם לשבט יהודה. למה צריך לכתוב את זה? איש ימיני זה הייחוד שלו, למה צריך לכתוב שיש לו שייכות גם לשבט יהודה? אבל יש גמרא, מה זה מה שכתוב, בעיני לאה רכות, שמתנותיה ארוכות, שהמתנות שקיבלנו על ידי בני לאה הן נצחיות, המתנות שקיבלנו על ידי בני רחל הן זמניות. המלכות של בית רחל זה שאול, היא הייתה מלכות זמנית, המלכות של דוד היא מלכות עולמית, עד מלך המשיח ועד בכלל מבית לאה. התורה קיבלנו על ידי משה רבנו, זה עולמי. הכהונה קיבלנו על ידי אהרון, זה עולמי. בני לאה, זה ארץ ישראל, בפעם הראשונה קיבלנו על ידי יהושע, שהוא מבני רחל. אז לכן זה לא יכול להיות נצחי, זה זמני. אז גם פורים, אם היינו מקבלים את זה רק על ידי איש ימיני, אז לא היה יכול להיות נצחי, היה מוכרח להיות זמני. אז לכן המגילה מייחסת מרדכי גם ליהודה, שאז זה יכול להיות נצחי, אז ימי הפורים לא יעברו מתוך היהודים, מפני שזה גם מהמתנות של לאה, לא רק מהמתנות של רחל. אז מילא גם ארץ ישראל, בפעם הראשונה התקדשה על ידי יהושע, זו הייתה קדושה זמנית, אבל בפעם השנייה התקדשה על ידי זרובבל ועל ידי עזרא, הם מבני לאה, זרובבל היה משבט יהודה ועזרא היה כהן, זה מבני לאה, זה נצחי, זה הנצחיות. אז במרב ימינו נזכה לבית המקדש הנצחי על ידי בני דוד מלך ישראל.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.